אנחנו רוצים לדבר עכשיו על חינוך. כולנו היינו יודעים לתוצאות הקשות של תלמידי ישראל במתמטיקה, כפי שהתפרסמו בשבועות האחרונים, ובכלל גם בתחומים נוספים. ואני רוצה לומר שלום עכשיו לפרופסור בדימוס עמי וולנסקי, חוקר ההשכלה הגבוהה והחינוך, ולשעבר המדען הראשי של משרד החינוך. שלום פרופסור עמי וולנסקי.
שלום רב ליה.
הוצאת השנה את הספר מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל 2000 עד 2023 פוליטיזציה, מדע וחברה, ואני רוצה לשאול אותך אם לך ברור שגם האקדמיה הישראלית נמצאת במגמה של הידרדרות.
האקדמיה הישראלית עוברת תהליכים לא קלים, לא פשוטים. יש תיעוד על כך, וועדות בינלאומיות שבדקו דיסציפלינות שונות של מערכת ההשכלה הגבוהה ב-20 השנים האחרונות, העירו בתחומים מסוימים הכיצד רמת התלמידים שהכרנו בעבר, שמגיעים להשכלה הגבוהה של ישראל, היא נמוכה. ויש לזה כמובן הקשרים למה שאת הזכרת, גם התוצאות של המבחנים הבינלאומיים.
את מה אתה חוקר בספר?
הספר עוסק בהיבטים שונים, כולל מעמדם האקדמי של 61 דיסציפלינות שנבדקו על ידי ועדות בינלאומיות, 61 דיסציפלינות שנלמדות במוסדות בישראל.
כמו מה, תן לנו דוגמה כשאתה אומר דיסציפלינות.
זה יכול להיות מוזיקה ומוזיקולוגיה, פיזיקה וכימיה, עבודה סוציאלית וסוציולוגיה.
זו השוואה שעושים בדיסציפלינות האלה בין ישראל לבין המדינות אחרות?
אלה מומחים שהוזמנו לבדוק את התחומים השונים במהלך משנת 2006 ועד היום. הם בודקים את התחומים ונותנים חוות דעת למועצה להשכלה גבוהה ולוות"ת על מעמדם של כל אחד מהתחומים.
למה הכנסת את המילה פוליטיזציה?
כי אנחנו עדים לתהליך שלא מתחיל מהיום, מתחיל משנת 2002. עד 2002 היה כלל בדוק שדווקא עמדו עליו אנשי הימין הפוליטי, חירות והציונים הכלליים בשנות ה-50, בא לידי ביטוי בחקיקה, שלא תהיה התערבות פוליטית בתוך האקדמיה, וזה נשמר עד 2002. ב-2002 ניתן אות שכיוון לחצים שהלכו וגברו במהלך 20 השנים האחרונות, בכיוון של התערבות פוליטית.
מה קרה ב-2002?
לימור לבנת, בהיותה שרת חינוך, פרסמה מאמר סוף לקרטל, סוף לקרטל, סוף למעמד האוניברסיטאות במוסדות הרגולטוריים, ומאז הלחץ והביקורת על האוניברסיטאות הלכה וגברה, ויש לזה ביטויים שונים שמתועדים בספר.
תן לנו כמה דוגמאות, שאתה אומר פוליטיזציה של האקדמיה בישראל, שהיא הולכת וגדלה ב-20 השנים האחרונות. אתה יכול לתת לנו דוגמה או שתיים?
דוגמה אחת, בשנת 2010, לדוגמה... הוגשה הצעת חוק במסגרת חוק ההסדרים שבה לא החוקר יקבע את תחומי המחקר שלו, אלא תהיה ועדה מרכזית בראשות המדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה, ושם יקבעו את תחומי המחקר העיקריים ותחומי המחקר המשניים. לולא ההתערבות של יהודה ויינשטיין, שהיה בשעתו היועץ המשפטי לממשלה, החוק הזה קרוב לוודאי היה עובר.
למה זה פוליטי? למה זה מסוכן? תסביר למה זה מסוכן.
כי עיקרון היסוד שנקבע כבר במאה ה-11 והחירות האקדמית המוקנית לאיש הסגל, לחבר האקדמיה, היסוד של דיספיוטינג, הזכות למחלוקת, הזכות לתזה ואנטיתזה, לא, המחקר לא יכול להתפתח, הידע לא יכול להתפתח בלי ש צצות מלמטה, מתוך מוחו הקודח של המדען, רעיונות ומחשבות, כיצד הוא רוצה לנווט את תחומי המחקר שבו הוא מומחה. ממשלה, רק ממשלות שהשתלטו על מערכות ההשכלה הגבוהה, ויש בה, מ-2019 יש לנו דוחות על 5 מערכות השכלה גבוהה שממשלות השתלטו עליהן, בהן יש נסיגה טוטלית.
מה זאת אומרת חמש מערכות השכלה גבוהה, פרופסור וולנסקי? תפשט לנו את זה. כשאתה אומר חמש מערכות שהממשלה השתלטה עליהן, תפשט את זה.
ב-2019 היה דוח מחקר של מרכז מחקר של בסיסו בוושינגטון, והוא מצא שיש מערכות השכלה גבוהה.
מה זה מערכות השכלה גבוהה? אוניברסיטאות?
אוניברסיטאות, כן. ברוסיה, בטורקיה, בפולין, בהונגריה.
ש?
בוונצואלה. שבה כללים וחקיקה דקענית של הממשלות גרמה לכך להשתתקות ולצמצום מרחב הפעולה של המוסדות, עד כדי נסיגה של מעמדם או נסיגה של חברי סגל לפעול כפי שפעלו עם חירות אקדמית.
נסיגה במעמדם, אתה בעצם אומר שאם זה קורה כאן בארץ, אז גם האוניברסיטאות בישראל, שלחלקן נחשבות טובות מאוד ברמה הבינלאומית, המיצוב של האוניברסיטאות האלה בעולם, או טכניון, או מקורות נוספים, ילך וידרדר בעולם. המעמד של המוסדות האקדמיים שלנו, ככל שתהיה יותר פוליטיזציה, המעמד של המוסדות האקדמיים שלנו בעולם ילך וידרדר?
מדויק. בספר גם אני מציג נתונים על מה שקרה החל משנת תחילת 2003, כאשר הממשלה יזמה את הרפורמה המשטרית, שלטונית, ככל שזה ייקרה. שני חוקרים, אחד ממכון ויצמן ואחד מהאוניברסיטה העברית, ואני מציג את הממצאים ברשותם בספר, מעידים על כך שאם בעבר רק 5% מחברי הסגל הקבועים שיצאו לתקופת לשבתון לא חזרו לישראל, למוסדות שלהם, בעקבות 2003 הכריזו 44% שהם לא חוזרים יותר, ואותו דבר חוקרים שהיו בשבתון, אם עד בשנת 2022 חזרו 89% לארץ, הרי בשנת 2023 הכריזו 44% בלבד, 89% הכריזו ש... 44% הכריזו שהם לא חוזרים.
אני רוצה לשאול אותך, היית המדען הראשי של משרד החינוך.
כן.
אתה, כן. עד כמה אתה חרד לעתיד החינוך במדינת ישראל?
אני חרד בהיבט אחר שנוגע לספירה אחרת של מערכת החינוך שלנו. יש לנו נטישה שלא מרבים לדבר עליה של מורים. כמעט כל בית ספר שניכנס לתוכו בחדר המורים חסרים 4, 5, 8 מורים, ובצער למנהלים מקבלים מורים שבימים רגילים לא היום מתקבלים. עכשיו, ממשלות ישראל לאורך השנים והונחו מספר עבודות סביב העניין הזה, הגישו המלצות לממשלה או לשרי חינוך, תתמודדו עם משבר הביקוש בהוראה. משבר הביקוש הוא הוראה, הוא בוהק, הוא אסוני למערכת ההשכלה של ישראל, למערכת בתי הספר. כיום קשה מאוד להשיג מורים, וקשה מאוד להשיג מורים טובים.
וזה ילך ויהיה יותר קשה, אני מבינה.
זה מעגל שהולך, ומתרחב, וככל שהמציאות יותר קשה, כך מורים מסרבים, אנשים מועמדים טובים שמנסים להציע להם להשתלב במערכת החינוך, מסובבים, מפנים כתף קרה ומסובבים את הגב ופרושים מהמערכת.
פרופסור וולנסקי, ממש לפני סיום ותשובה קצרה ברשותך, זה מה שאתה אומר עכשיו, שאתה חושש לעתיד מערכת החינוך לילדים, אתה אומר לא יהיו מספיק מורים, ואתה חושש גם מאוד לאקדמיה בגלל שיש פוליטיזציה. צריך לזכור שזה משליך על המון תחומים. כשאתה אומר שיש בעיה באקדמיה, זה אומר שיש גם בעיה אחר כך במעמד הרופאים, הרופאים למשל, ובהכשרת הרופאים למשל, ובהכשרת החוקרים למשל, ובהכשרת בעלי מקצוע נוספים למשל. נכון, יש לזה המון המון אדוות לדבר הזה.
בדיוק כמו שאת אמרת, ולכן ממשלות במדינות שונות, והצגנו מדיניות של ממשלות ביפן ובסינגפור ובפינלנד ובפרובינציות בקנדה ובארצות הברית, מדינות שונות, נותנות לנושא הזה עדיפות עליונה, זה משליך על כל תחומי החיים. ברגע שתשתית ההשכלה, תשתית השכלת התלמידים, החל מכיתות יסוד ועבור לחינוך העל יסודי ראווה, זה מקרין גם על מערכת ההשכלה הגבוהה, ואנחנו רואים את התוצאות של העניין גם בדוחות של ועדות בינלאומיות שאמרו את הדברים מפורשות למועצה להשכלה גבוהה, ראו, שימו לב, איכות התלמידים היום לא דומה לזאת שהייתה בעבר.
פרופסור רמי וולנסקי, מחבר הספר מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל בין השנים 2000-2023, שמזהיר מפני פוליטיזציה של האקדמיה והידרדרות במערכת החינוך, מחסור גדול במורים, פוליטיזציה, מדע וחברה. אני מודה לך על הדברים האלה, פרופסור וולנסקי, תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים, תודה.